שלום צופים יקרים ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון. איתי הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ויצחקוב שלום, ואיגור לטבילוב, שלום לכם. היום אנחנו רוצים לצלם פרק נוסף בנושא כלכלת ארצות הברית. אני אתן רקע קצר ואז אנחנו נשאל כמה שאלות. כלכלת ארצות הברית זה הכלכלה הכי גדולה בעולם, היא המובילה של השיטה הקפיטליסטית. לא די שהיא המובילה, היא גם איזשהו סמל לחיקוי עבור מדינות רבות. בשנת 2008 כלכלת ארצות הברית נכנסה למשבר, אבל נראה בתקופה האחרונה שהמשבר די קרוב לסיום, אחרי שהדפיסו המון המון כסף והפחיתו ריבית ועשו פעולות נוספות כדי למנוע את ההתרסקות. היום כלכלנים כבר מצליחים לראות את הסיום של המשבר, הצמיחה התחילה לחזור למסלול חיובי, שוק העבודה, הצריכה הפרטית, שוק הנדלן, והכל מתחיל לצאת ולראות מגמה חיובית. עכשיו בארצות הברית מחפשים לעשות איזשהו טקס סיום למשבר, ומבחינתם הטקס סיום זה יהיה להכריז על זה שהריבית מתחילה לעלות חזרה. אחרי שהורידו את הריבית לאורך כל התקופה, כדי לגרום לאנשים להשקיע יותר במשק ולא לשים אותו בבנק, ולקבל איזשהו ריבית, הורידו אותה לאפס, ולנסות לתמרץ את הכלכלה. עכשיו רוצים להתחיל לעלות שוב פעם את הריבית.
מי ישמח מזה?
מי ישמח? ישמח כל אלו שמלווים כסף, ישמחו הרבה.
בנקים.
כן, זה אקט סמלי בעיקר להראות, הנה תראו מה שעשינו. עלה עכשיו...
לא, גם יש מוצר שזה כסף, והריבית זה מחיר הכסף. לא יכול להיות שכסף עובר בחינם. כמו כל דבר שיש לו מחיר, יש גם מחיר לכסף וזה הריבית. אז עכשיו רוצים להגיע לאיזשהו מצב שהריבית, לעלות אותה חזרה, וככה... מה שנקרא להכריז על זה שהכל נגמר והכל מאחורינו. ורצינו לשאול, האם התחושה הזאת, אתה גם התוכנית הזאת, אנחנו מצלמים אותה אחרי שחזרת מביקור בארצות הברית, וככה קצת התרשמת ממה שקורה שם. רצינו לשאול, האם התחושה הזאת באמת בקרב הכלכלנים והפוליטיקאים, ובכלל בתחושה ככה שרווחת בעולם, של היציאה מהמשבר היא באמת אמיתית? האם הנתונים האלה שבאמת מראים לנו הם אמיתיים, או שאתה יש לך איזו תחושה אחרת?
כשאני מסתובב בעולם, אני שם לב לא על הכלכלה. אני מצטער להגיד לכם את זה. כי אני לא מבין בזה, זה בעיניי דבר לא חשוב, מאוד יחסי. אלא אני מסתכל על היחסים חברתיים, על האדם. האמריקאי מאוד השתנה. האמריקאי השתנה מאוד. הוא דווקא איבד את הגאווה שלו, ביטחון שלו, והתנסות שלו על אחרים, כלפי העולם. בכל הגבולות אמריקה נכנסים ערבים, אנשי אסלאם, בצורה קלה, פשוטה, באים לשם ומתיישבים שם בכל מיני צורות. זה כאילו איזה מין תוכנית המדינית. וזה מורגש מאוד בארצות הברית. וביחס בין בני אדם מורגש עד כמה שהם לא יודעים ולא בטוחים מהיום למחר מה שקורה. זאת אומרת, בניגוד למה שאתה מספר לי עכשיו, שהם רוצים לעשות חגיגה שהכל נגמר וחוזרים לחלום אמריקאי, אין כבר אותו חלום אמריקאי כמו שהיה, בתוך בני אדם, בגישה לחיים. אין. זה תחושה כללית. הם בהרבה מאוד התקרבו לאירופה, עם הרגשת האינוחות פנימית, הרגשת הפילוק, סכסוך, ניגוד בין כל מיני חלקי האוכלוסייה. אני רואה ש... אני מרגיש מה שקורה באוויר. אני רואה ש... אפרו-אמריקאים ולטינה-אמריקאים תופסים היום את ארצות הברית. האוכלוסייה האירופאית, אנגלוסקסית בוא נגיד, כן, גרמנים, גרמנית שזה היה היסוד של בניית ארצות הברית, היא באיזושהי צורה נעלמת, כאילו נמצאת ככה בפנים שלא כל כך רואים ומרגישים אותה. קודם היא הייתה מתגאה, הייתה קובעת, הייתה כאילו סמל של המדינה, היום זה בכלל לא. וחוץ מזה, בהרבה מאוד מקומות כבר רואים שהדת ארצות הברית זה אסלאם. התנועה הזאת, הגישה הזאת, המגמה הזאת, אני רואה בצורה ברורה מאוד.
זה מגמה חיובית או שלילית?
אני לא יודע שלילית או חיובית, תלוי איך שכל אחד מסתכל.
אמרת, הם איבדו את הגאווה, הם איבדו את הביטחון קצת, ההתנסות.
כן.
זה דברים חיובים מבחינתך.
אל תשאל אותי, אותי. אני אומר לך מה שאני רואה, מה שיש בחברה. ואל תגיד לי, תשאל אותי עכשיו, זה חיובי או שלילי? זה לא שייך. זה תלוי מי מסתכל ומי, מה כל אחד רוצה שזה ייתן.
והאם השינויים האלה שהם עברו...
איך אפשר לשאול, זה חיובי או שלילי לאדם? אם אני מסתכל מצד אחד, אז זה יהיה בשבילי חיובי. אם זה אדם אחר מסתכל מצד השני, זה יהיה בשבילו שלילי.
שואל אותך, אתה הרב לייטמן, אתה מסתכל.
בשביל מה, למה יש לך מהסתכלות שלי?
ההסתכלות שלך היא לתיקון העולם, הולכת לכיוון שהבן אדם עובר תובנות מסוימות, עובר הבחנות. האם בזה שבן אדם איבד את הגאווה, יש לו איזשהן תובנות חדשות? יש איזו התקדמות בהתפתחות הפנימית שלו? על זה אני שואל.
לא יכול להגיד. זה עדיין בדרך. זה מערכת שעדיין לא התייצבה. אבל ההתייצבות שלה הוא יכול לגרום את בעיות רבות. זה מה שאני רואה. אני רואה שאמריקאים, החברה האמריקאית נעשית הרבה יותר מבולגנת כזאת. חוסר סדר. אנשים מאבדים את הכיוון. אין אותם אלים כמו שהיו קודם. אלא יש ממש אמריקה נעשתה הרבה יותר רב גוונית, והכל כאילו זה מקום איפה שכל אחד משתדל להסתדר. אבל זה לא אותו רוח, לגמרי רוח של החלוצים, שהיה פעם אולי קצת, היה מורגש יותר. לא, לא. נגיד שכמו שהיה לפני 40 שנה והיום, זה הבדל מאוד גדול.
אז אני רוצה רק לשאול, האם אתה חושב שהשינויים האלה שהם עוברים כחברה, ישפיע על הכלכלה שלהם?
זה לא מיד. זה לאו דווקא. כי בכל זאת כסף זה כסף. כן. שזה, אני לא חושב שזה זה, זה ישפיע כל כך מהר. אבל ודאי שחוסר יציבות, חוסר הבנה, חוסר... זאת אומרת, חברה עוברת שינויים גדולים פנימיים. זה מה שאני ראיתי. עכשיו, בקשר לכלכלה, אל תשאל אותי, אני לא יודע מה שקורה בכלל. יש לי כמה חברים שהם דווקא מבינים שם בכלכלה, אבל אני אפילו לא שואל אותם על זה, כי זה...
אני שואל על הקשר בין השינויים הפנימיים לבין הכלכלה. האם במוקדם או במאוחר תהיה השפעה?
ודאי שיהיה. אבל זה חייב להיות, אבל... אי אפשר להגיד בימינו, כי יש הרבה גורמים חוץ מזה. יש הרבה גורמים חוץ מזה. האמריקאים מתקרבים אם קודם זה באמת היה לכיוון הדמוקרטיה, לכיוון איכשהו לאזן את כולם באיזושהי צורה, היום זה הולך ליתר קצוות. זה מה שאני רואה. זה מה שהרגשתי.
אפשר לפשול את זה מאוד זווית?
כן.
התהליך שאותו אמריקאי עבר, הוא תוצאה של המשבר שהם עברו מ-2008, או ממשלה כזאת או אחרת?
תוצאה מהמשבר, תוצאה מהממשלה, תוצאה מהפוליטיקה פנימית, תוצאה מהמלחמות שהם עשו, מהאביב הערבי שהם, וכל הדברים האלה שהם גרמו. בקיצור, הזמן עושה את שלו, אתה לא יכול להגיד בדיוק מה קורה, בסך הכל זה הרבה גורמים. אבל אני לא רואה אותה כמו שהיה קודם. זה לא מעצמה. זה מדינה עם הרבה מאוד מחלות פנימיות.
שבמשהו גם נובעות ממה שהם עשו כלפי חוץ, זה עכשיו חוזר אליהם פנימה?
זה חוזר, ודאי חוזר. זה ודאי חוזר. אנחנו צריכים להבין שבכל זאת, גישה לחיים של אפרו-אמריקאי, או לטינו-אמריקאי, או מוסלמי, הקיצוני במיוחד, זה לא גישה לחיים לבן, פרוטסטנט וכן הלאה. אתה מבין? זה משהו אחר לגמרי. ולכן אני חושב שזה השפיע על הכל. על הכל. זה הסתכלות על החיים שונה, זה גישה שונה, זה מנטליות שונה. ואם פעם זה היה תחת אנגלוסקסי, ככה יושב ומסתדר, היום לא. היום לא. מדינה מאוד מאוד שינה את הפנים שלה.
אפשר?
כן.
איך אתה מסביר שמצד אחד באמת יש איבוד כיוון, והכלכלה האמריקאית הייתה בנויה על המיתוס, על המוטיבציה הפנימית מאוד חזקה של הצריכה, של מימוש עצמי דרך הכלכלה. מצד אחד יש את מה שאתה מרגיש, שיש שם זניחה של כל העקרונות האלה, מצד שני, הכלכלה עדיין פורחת. יש איזשהו דיסוננס בין שניים.
אין שום דיסוננס. תיקח מהם את המכונה שמדפיסה כסף. אז אתה תראה דיסוננס. כך זה לא בעיה.
עכשיו הם הפסיקו.
מי יודע?
נגמר הדיו.
מי יודע, כן. זה אני לא מאמין. ברגע שהם מפסיקים, הם מפסיקים להתקיים.
לא, אבל תראה, לאורך השנים הם, זה לא שיטה שהם פעלו בה, רק בתקופה מסוימת.
למה אני, כאדם פרטי, לא יכול להדפיס כסף? תגיד לי, מה אתה בא אליי ומה אתה אומר לי אז, שאם אני מדפיס כסף?
יש לך כוח.
אני אומר לך, מה אתה רוצה ממני? אז מה, אז התפסתי עוד קצת. היה חסר לי לא הרבה, נגיד, 100 מיליארד דולר. מה יש? מה יש? נו, מה אתה אומר לי? שאני בזה מערר את האיזון. שאני בזה הולך וקונה דברים, ולוקח מהשוק, בעצם כמו שגונף. כן? זה כמו שאני גונף. רק אתה לא תתפוס אותי, כי אני נתתי לך ניירות. אבל בעצם אני גונף, וגונף מכולם. גונף גם כן מכל העולם. אז למה מדינה מסוגלת את זה לעשות, והאיש פרטי לא? למה למדינה לא פונים בככה, עם כאלה מילים? שאתם בזה גונבים מכל העולם. אתם גורמים לחוסר איזון, לחוסר בלנס בין כל המדינות.
אבל זה כל הפרדוס. שאם לא היו מדפיסים, אז היה חוסר בלנס ואז היה קריסה.
זה מדבר על החברה חולה. שיכולה להתקיים רק מתוך זה, שהיא גונבת וגונבת וגונבת. מדפיסה, מדפיסה ומדפיסה. וזה שהיום הם הפסיקו להדפיס, זה לא הפסיקו. אני אומר לך, הם לא יכולים להפסיק. רק בזה זה קיים. אז סך הכל, ממה הם חיים? מזה שהם גונבים מהעולם, כל שנה ושנה, למאות מיליארדי דולרים. אז, אז כמה זה יכול להתקיים? לכן הם עושים הכל כדי רק שלא יהיה תחליף לדולר. אתה חושב שמה שקורה באירופה זה קורה בעצמו? עם היורו, עם כל הדברים? עם הכלכלה, עם הכל? אני כבר, לא, רוסיה זה ברור, וסין, וזה טיפול יפה מצדם. כי אחרת זה סוף העולם.
כמה זמן זה יכול עוד להתקיים ככה באמת?
אתם תגידו לי, הכלכלנים.
אנחנו היינו בטוחים שעוד עשינו את ה... כתבנו את הספר, עשינו את השיחות על הספר ב-2011, אמרנו, זהו, שנה, שנתיים כבר, הכל הולך להתפוצץ, ואנחנו היום מדברים סוף 2015, ככה, הצליחו, כאילו להתניע את הגלגלים החולים. אתה זוכר שדיברנו ב-2011, אז אמרנו, זהו, עוד שנה, חצי שנה, זהו, הכל פה...
גם היום יש לך הרבה כאלה כלכלנים שאומרים שעוד חצי שנה, שנה. שהכל זה נמצא כמו חולה אנוש לפני שמת.
אבל מחובר למכונה, זה בדיוק העניין
שהשורשים
שם רקובים, ורואים את זה, כי הפערים חברתיים, ואין כבר מוטיבציה, ואנשים לא בגאווה, זה אומר שהם לא מאמינים לסמלים.
לא.
אבל כלכלה עדיין מתקיימת.
אני רוצה רגע...
היא מתקיימת על ידי זה שכל הזמן אתה מכניס לשם מיליארדי דולרים. אדוני, לכן זה מתקיים. אתה מתקיים על זה שאתה לוקח מכל העולם. כי דולר הוא מקובל בכל העולם. אתה מדפיס היום, אתה הולך וקונה מכל... אינדונזיה, אפריקה, אסיה, למי שאתה רוצה. אז אם היה לי מכונה כזאת בבית, אתה מבין מה זה? אני לא צריך יותר, אני לא צריך הרבה. נגיד 20,000, 30,000 דולר בחודש. דברים כאלה, אתה יודע, מיד לפה. נו? ואז אני חי בסדר בשקט. יפה מאוד, ואני אומר לך, ואתה שואל אותי מה נשמע, אני אומר לך, הכל 100% בסדר כאמור. כן? למה? כי ב-10 דקות בערב אני מדפיס מה שאני צריך למחרת, והכל בסדר. אתם מבינים מה זה, מה קורה עם העניין הזה?
אני רוצה רגע, הרב ליימן, להתקדם. כלכלת ארצות הברית, אמרנו שהיא מודל לחיקוי.
מאיפה?
כל העולם רוצים ש...
זה לא יהיה לאף אחד, כי אין לאף אחד מכונה הזאת. זה מקור של כל הבעיות.
בסדר, נעזוב רגע את המכונה.
למה?
כי האינטרס שלי שאתה תדפיס הוא יותר גדול לפעמים מהאינטרס שלך.
אין לך אקוויוולנט, אין לך כבר זהב, כבר לא.
נכון, בסדר, אבל...
נו.
אף אחד לא רוצה שזה ייפול.
אלטרנטיבה, בוא נגיד, האלטרנטיבה יכול להיות שהייתה יכולה להיות הרבה הרבה יותר גרועה, ומצד אחד מסכימים עם זה שאתה תדפיס, בלבד שהאלטרנטיבה הגרועה השנייה לא תגרום לנו נזקים יותר גדולים, אבל... בוא רגע.
יש תלות כבר בהדפסה.
בוא רגע, נתקדם שנייה.
אז מעריכים את זה, אתה יודע, זה כמו...
כן, מעריכים. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה שארצות הברית היא איזשהו סוג של מודל, כל המדינות ככה...
זה לא מודל, זה לא דוגמה, כי אתה לא יכול את זה לעשות באף מקום. אתה מבין את זה או לא?
היא מודל בזה שהייתה מדינה שהצליחה לצאת מהמשבר שלה באמצעות כל מיני אמצעים כלכליים כאלה ואחרים.
כן, פשוט מאוד. היא עשתה כמה...
איך אגב גם עכשיו אירופה מתחילים באותם שיטות של תמריצים כלכליים. זאת אומרת, זה לא רק אם מסתבר שגם אירופה יכולה.
כן.
ושלא לדבר על מה קורה בסין ויפן שמשחקים שם עם... אני רק מה שאני מנסה לשאול, האם זה שיש איזושהי דוגמה של כאילו כלכלה שהייתה במשבר ויצאה, מקווה שלא תתעצבן, הוא לא מחליש את הטיעון שרק באמצעות חינוך, רק באמצעות יחס אחר, אפשר לצאת ממשברים. נכון? אל תתעצבן, תנסה לענות לי, כי תכלס יגידו לנו, הנה, מה אתם רוצים? היה המשבר, עשו פה כל מיני מהלכים, עכשיו אנחנו כבר יותר טוב, יש תעסוקה, יש צריכה, יש
נדלן עולה.
כן, נדלן עולה. האם זה לא מחליש קצת את הטיעון שלנו, או איך אפשר להחזיק אותו?
טיעון שלי זה לא מחליש, כי אני יודע את תכלית הבריאה, ותוכנית הבריאה, ומהלכת השגחה, והנהגה עליונה, ולכן אותי זה לא מחליש בכלל. רק כביכול, זה קצת מעריך את התהליך. לא יותר מזה. לא יותר. זהו. זאת אומרת, המכה תהיה יותר קשה, היציאה תהיה יותר... קשה, גרועה, לא יותר מזה.
אפשר לשאול על האדם, דיברנו קצת על האדם האמריקאי, הפלא שם באמת שאומנם המספרים יפים, אבל כל החלום, הניידות החברתית, היום בן אדם יודע שכבר אם הוא התחיל נמוך, הוא לא יסיים גבוה. כלומר, והיה קצת, וגם הבחירות עכשיו, כלומר, יודעים שהכלכלה משרתת שם את ה-1%, אפילו פחות מ-1%, אבל אין איזושהי יציאה של האדם, נגיד, אפילו כמו שהייתה קצת בארץ, ניסו קצת, אבל למה זה לא קורה? מתי תהיה איזושהי נקודת מפנה, או האם בכלל תהיה נקודת מפנה שהאזרחים שם יגידו, די, הגיעו מים עד נפש?
אני אגיד לך, אמריקה היא מדינה נאצית, פשיסטית, מדינה מאוד מאוד קשוחה, משטר נורא, זה לא רואים, זה נמצא בפנים. אבל הם מאוד מאוד שומרים על עצמם, אתה לא יכול שם לעשות מה שאתה רוצה.
כן, אז זרקו את כל המוכל, הייתה קצת מחאה בוול סטריט?
תוך שעתיים.
זרקו את כולם.
שלו אותם הבית.
אני לא שמעתי על זה, אבל
אוקיופי וול סטריט,
כמו שהיה ב-2011, ניקו.
שהיה בכל העולם, היה גם שם, תוך 3 ימים קיפלו את כל האוהלים שלהם, ושלחו אותם עזרה.
ניקו אותם.
מה שפה עוד היה סבלנות.
אני אומר לך, אין דבר כזה בעולם. הדמוקרטיה הזאת, זה דמוקרטיה נאצית. הם לא מרשים לשום דבר לאף אחד. מה שעשה מרטין לותר קינג, כל הדברים האלה, זה קודם כל זה אוכלוסייה גדולה, שכבר גדלה, שכבר לא הייתה ברירה, צריכים היה לתת לה גם כן להתקדם. זה משהו אחר. וגם כן מה זה נתנו. זה יותר טוב ככה לעשות משהו אחרת. היום באמריקה אין לך עוד מי שיקום. חוץ מאסלאם הקיצוני, שדווקא עובד יפה וטוב, הוא מושך לעצמו גם אפרו-אמריקאים, גם לטינו-אמריקאים. היום אסלאם הקיצוני. הם מארגנים כל מיני דברים, עזרה הדדית לכל מיני נזקקים, לכל מיני, באים אליהם, נכנסים אליהם, מוצאים שם ממש קורת רוח. הרבה אמריקאים הפשוטים, כן? כי יש להם מערכות מאוד מסודרות, סוציאליות, חברתיות.
אז כאילו לכאורה, אבל מי שמנהל אותם אין פה עקביות, כי פעם אחת על כמה שנים הלבן שולט, עכשיו פתאום קבוצות מנוגדות שולטות, אמור לי, אין פה איזה
חוס. לא, הלבן כבר לא שולט.
לא, אני אומר, אז הנה, ועכשיו, אז אם בתוך המשטר הפשיסטי צריך להיות איזה גורם שהוא המנהל של המשטר הפשיסטי. זה כאילו התנהגויות כאלה סותרות.
שום דבר שם לא, שם לא סותר, זה מדינה של המשטרה, של הדברים מאוד נוקשים ומאוד מאוד מסודרים. אני לא רואה, ראיתי החרפת המשבר, אתם אומרים שזה לא בכלכלה, בסדר, לא בכלכלה. שחסר לי כסף למחרת, אני מדפיס, אז זה לכן אין משבר.
אבל אתה שהיית שם, כן ראית משהו מחריף, כאילו.
אני ראיתי מחריף בחברה עצמה, בבני אדם, בחוסר תקווה, בפחדים אפילו, בחוסר שמחה. זה, זה, זה מרגישים כולם. כולם הולכים בצורה שמתקיימים. באמריקה.
אז מתי, אתה רואה איזה היפוך שיכול לבוא שם ככה?
לא.
זה ימשיך ככה לדוח?
כן. האמריקאים הם בעצמם מאוד פשוט. אם אתה מדבר על אמריקה, מחוץ על ניו יורק שם כל ה... זה עם חזה כפריים.
אני מנסה להבין באמת נקודה הזו שאנחנו תמיד אמרנו, ויש פה משקל לאמירה הזו שהכלכלה זה סך הכל נגזרת של התנהגות בין בני אדם, של יחסים. בארצות הברית זה מאוד מוחשי היה. החלום האמריקאי זה לא איזשהו כלכלה, זה ממש עניין אידיאולוגי. אני שואל
את עצמי. אדוני, זה היה פעם שאתה היית מייצר את כל הדברים. היום הם לא מייצרים. אמנם שרוצים להחזיר את זה בחזרה. היום הם לא שולטים בעולם, כי העולם יודע לעשות כמוהם. כמוהם.
אז זאת בדיוק השאלה.
איזה מכוניות הם קונים? מכוניות מגרמניה. בכל דבר הם קונים מחול. פעם זה היה אמריקה. made in USA. היום לא.
למה?
כל העולם למד איך לעשות. זהו. יכול להיות שבגלל שעכשיו זה נפט נופל ואז בא תמורת החול הזה הטכנולוגי ובכלל לעידן הטכנולוגי והם באמת משכו מכל העולם אנשי מדע והכל, יכול להיות שזה ייתן להם גישה חדשה ורוח חדשה לחיים. הם באמת מוכנים לעתיד יותר מכל מדינה אחרת. כי יש להם מדענים, יש להם מהנדסים, יש להם מוח טוב. כן, לננוטכנולוגיות, לכל הדברים האלה. אבל בעצם הרוח עצמה היא נעלמה.
אז זאת השאלה. הרוח נעלמה, האשליה של כלכלה אמריקאית ממשיכה להתקיים, ומוחזקת על ידי אותו סין וכל המדינות בעולם שלא מעוניינים שהיא תיפול. מתי תהיה פה נקודת מפנה איכותית שאנחנו יכולים להגיד מרגע הזה והלאה, אנחנו נכנסים עכשיו לפסים אחרים. כי סין ורוסיה, כל המדינות האלה מעוניינים שכלכלת ארצות הברית תצמח, תמשיך לגדול, כי הם תלויים בה. ומצד שני, חלום אמריקאי, אותו אמריקאי שהחזיק את הכלכלה הזו, הוא התרסק, הוא כבר לא שם. מתי אנחנו נראה את הסימנים האלה בכלכלה שם? סימנים שהעידן הזה תם.
אני לא כלכלה, אני לא יכול להגיד. אתה שואל אותי שאלה שהיא לא, שלי בכלל לא אליי.
אז אולי משהו שהוא כן אליך.
כן.
מה יכול להציל את ארצות הברית? מעצמה דווקא נראה.
מעצמה, זה ברור.
כן,
מעצמה.
אבל מה יכול להציל אותה?
לחזור לזהב. למטבע דולר מזהב.
אתה הרב לייטמן, אתה איש חינוך, אתה אומר לנו זהב, איפה...
כן, 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 עזוב אותי.
תגיע אותי חינוך. הבנתי.
זה נקרא עולם האמת. זה נקרא כלכלה אמיתית. אחרת, אנחנו לא יודעים לאן נופלים. אתה יודע שכמו שנופל מקומה עשירית, שואלים אותו בקומה חמישית, מה נשמע, אומר לי, אתה טוב. וככה זה בינתיים קורה.
תודה רבה רב לייטמן, סיימנו תוכנית נוספת, כלכלת ארצות הברית, תודה רבה לגיא יצחקו וליגאל טבינוב, תודה צופים יקרים, תהיו איתנו בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.